מה שאני אשכיר בתשע וחצי, זה אני אדבר. אולי נמשיך. אני אומר כאן, זה לא... לא... לא המהלך עצמו שאנחנו רגילים לדבר אליו. תודה רבה. כל הדברים שכבר הזכרתי גם. מדרש רבה, פרשת חיי שרה, זה על מגילת אסתר. אומר המדרש שרבי עקיבא דרש והתלמידים שלו התנמנמו, ואז רבי עקיבא אמר להם ולהעיר אותם, מפני מה זכתה אסתר למלוך על 127 מדינות? בזכות שרה שחיה 127 שנים. דברי רבי עקיבא האלה צריך עיון להבין אותם. רוצה להעיר את התלמידים שלו? אז מה המשמעות? הוא אמר להם איזה קוריוז כזה, כן, איזה בדיחה כזאת, הנה זה 127, זה 127, כדי לעורר אותם. צריך להבין אם זה כך, אז למה יכול להיות שהוא אמר להם, יכול להיות שצריך להעיר את התלמידים לפעמים. יודעים שרבלי היה מומחה בדבר הזה, כן? להעיר את התלמידים ולהעיר את רוחם, כן? כל מיני דרכים מיוחדות לו. בכל זאת, אם רבי עקיבא עשה את זה, אז למה המדרש יספר לנו? ללמד אותנו דידקטיקה? לא, צריך עיון. אלא שבוודאי יש כאן להעמיק עומק גדול, מותר כשמדברים פה על רבי עקיבא, כמה גדול וקדוש, יש מקום להעמיק חקר מאוד בדבריו של רבי עקיבא. יש מקום להבין שהדברים האלה גם מהווים יסוד לכל הבנת מגילת אסתר, ממש. הבנת מגילת אסתר והבנת כל התקופה, כל מה שתמון במגילת אסתר, הכל כתוב פה בדברים האלה של רבי עקיבא. צריך להבין למה דווקא זה מה שמעורר את התלמידים, כן, למה דווקא הדברים האלה מעוררים את התלמידים. אם זה לא קוריוז אלא דבר אמיתי ורציני, אז למה דווקא זה, מה הפירוש של זה קודם כל, מה זה קשור, מה הקשר בין אסתר לבין שרה, ולמה דווקא זה מעורר את התלמידים. אנחנו, לפי ההבנה שלנו הפשוטה, אסתר מלכה על 127 מדינות, זה דבר טכני, בגלל שהיא הייתה צריכה להתחתן עם אחשוורוש כדי להציל את עם ישראל, כפי שאנחנו יודעים את המהלך האלוקי המפורסם, לכן היא התחתנה עם אחשוורוש. מכיוון שאחשוורוש מלך על 127 מדינות, אז גם היא מלכה עליהם. האמת שזה בכלל לא כל כך דבר גדול שהיא מלכה על 127 מדינות, כיוון שאנחנו יודעים שהכל הרי לכאורה בדיעבד, כן, מה, היא עשתה את זה, היא צריכה את זה, קצת חלות אשתו של אחשוורוש, זה הטוב לה, זה היה נורא והיום, כן? תפילה מיד כלב יחידתי, אז טוב לה, נחתן עם הערל הזה, ודאי שלא. אז מה העניין הגדול, במה היא תחתה למלוך על 127 מדינות? מה שמעת רבי עקיבא שזה זכות, יש בזה עניין, יש בזה דבר טוב שהיא תחתה למלוך על 127 מדינות, כן? מה העניין בזה בסך? חוץ, כמו שאמרנו, צריך לבוא דבר טכני, דבר מקרי. הוא מלך, הוא היה מלך, היא התחתנה איתו. שתה איתה, ככה יצא, שמלכה. גם התחתנה איתו, להציל את עם ישראל. כך אנחנו מבינים לכאורה. אבל בדברי רבי עקיבא, אנחנו רואים שאנחנו לא מבינים טוב. צריכים להבין את הכל לגמרי אחר. והפירוש הוא כזה בעזרת השם. באמת, מתאים, דברים כאלה מתאימים, בוודאי, למדרגתו הגדולה, שאנחנו אולי מנסים להבין קצת מהדברים, מתאים בוודאי למדרגתו הגדולה של רבי עקיבא. משהו כזה, שאסתר מולכת על 127 מדינות, יש פה מדרגה עליונה מאוד, המדינות, העמים, מבטאים את כוחות החיים השונים שיש בעולם. כל עם ועם, וכל מדינה ומדינה, היא באה להוציא על הפועל איזשהו גוון, ביטוי מסוים, של תכונה שתמונה בתוך האנושות. והתכונה הזאת היא חשובה וחיונית, אלמלא זה לא היו נבראים העמים. כשאנחנו אומרים אשר בחר בנו מכל העמים, אשר רב טאו היה אומר בזמנו, לא כתוב בחר בנו, אם העמים היו כמו ג'וקים, אז מה החידוש שאנחנו נבחרנו מכל הג'וקים? כן, אנחנו הג'וק הכי גדול, הכי מפואר. נו, זה לא מעלה כל כך גדולה. בחר בנו מכל העמים, פירוש הדבר שכל העמים יש להם ערך גדול. אלא שהערך שלהם, כפי שהרב מסביר את זה בברכת אשר בחר בנו מכל העמים, הערך שלהם זה יותר בבניין החיים האנושיים, התרבותיים. יש עם אחד שאולי מבין יותר במוזיקה, אחד באומנות, אחד יש לו אופי כזה, צרפתים אופי כזה, ואמריקאים אופי כזה, כל אחד עם האופי המיוחד שלו. וכל עם עם האופי שלו מבטא איזשהו גוון בהופעה הלכית בעולם. אלא שהגוון הזה כשלעצמו אין בו ערך. זה דבר טכני. עם ישראל הוא העם שהכישרון שלו הוא כישרון מוסרי. זה שאדם מנגן טוב או הוא אומן גדול, זה עוד לא עושה אותו טוב יותר או ישר יותר. הכישרון של עם ישראל שבחר בנו מכל העמים, שלנו יש את הכישרון של חפץ הטוב, הטוב האידיאלי, הטוב האלוקי. לנו יש את השאיפה לעולם של קודש. אנחנו יונקים את חיינו מעולם של קודש. ואת זה אנחנו רוצים לבטא בתוך החיים. הקודש, העולם של הקודש, הוא למעשה נותן את הערך לכל כוחות החיים אחרים. מתוכו כל כוחות החיים מקבלים משמעות. כשהקודש מאיר בשלמותו, אז כל כוחות החיים גם כן מקבלים אור חדש, מאירים באור מיוחד ממקור הקודש. הם מקבלים את משמעותם, את תפארתם, את עוזם, את שמחתם. כשבעזרת השם לעתיד לבוא, כשהעולם יגיע לתיקונו, יהיה את המצב המתוקן, שעם ישראל יופיע בפועל כלב של האומות, לב של האזרים. והלכו גויים לאורך ומלאכים לנוגע צדקך. במצב כזה באמת יוברר שבאמת עם ישראל הוא התמצית של כל האנושות, של כל האומות. וכל האומות כולם, כל כוחות החיים, כל ביטויי החיים מתעלים ומקבלים את הערך שלהם מתוך אותה רוממות של עם ישראל שתקרין על כל העולם, שיכיר למעשה כל העולם שאת כל ערכו הוא מוצא רק מתוך קישורו ושעיבודו לעם ישראל. ושכל מחשבה של ניתוק מעם ישראל, כל רצון לחיות באופן עצמאי, שלא מתוך עם ישראל, וכל שכן ילחם מעם ישראל, סופו נועד בכישלון ולחיליון. כל דבר כזה. זה מה שגורם את כל שנאת הגויים, כל רשעותם, מתוך גאוותם, לחשוב שאותו כוח פרטי שהם מבטאים, זה נותן להם את הערך שלו. זה מה שיהיה לעתיד לבוא. כשהעולם יתוקן, כשעם ישראל יתרומם, כשעם ישראל יגיע למעלתו האמיתית, לקדושתו האמיתית בתוכו, ומתוכו הוא יקרין על כל העולם. כשאסתר מולכת על 127 מדינות, פירוש הדבר שאסתר נושאת בתוכה את כל כוחות החיים, את כל גווני החיים, הכל אסתר נושאת בתוכה בתמציתיות, כי עם ישראל הוא התמצית של כל העולם. פירוש הדבר, יש בכל עם איזשהו דבר מיוחד שהוא טוב בו. כמו שהזכרנו שהכלב למשל רואה טוב, מריח טוב. אנחנו לא כמו כלב, הבן אדם לא כמו כלב. אצל האדם כל הכוחות מופיעים בהרמוניה, זה הכוח של האדם. בעם ישראל כל מה שיש באומות העולם, הכל מופיע בנו בתמציתיות. הם מחזקים כוחות, כל אחד את הכוח שלו. אצלנו הכל מופיע בריכוזיות, שאצלנו מתברר שהכל יונק ממקור הקודש. אסתר היא מיוחדת, היא נושאת בתוכה את התמציתיות של כל כוחות החיים ממקור הקודש. מי זאת אסתר המלכה? כתוב על אסתר שאין לה אב ואם. כתוב שמעולם לא היה לה אב ואם. מה הפירוש? איך שהיא התעברה אז מת אביה, איך שהיא נולדה מתה אמא. זאת אומרת, מעולם לא הייתה במצב שהיה לה בפועל בחיים אבא ואמא. מצב נורא, אין לה אבא ואמא. משתום אביה ואמא היו צדיקים, אין לה אבא ואמא, מצב נורא. אבל אין לה אבא ואמא, יש בזה גם משמעות אחרת, שאין לה שום מציאות פרטית. כמו שכתוב על משה רבינו, אומר המהר"ל, שכשמשה נולד לא כתוב מי אבא שלו ואמא שלו. כתוב, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. היו לו הורים, היה להם שמות, אבל זה לא מוזכר. יותר מזה, השם של משה רבינו, איך קראו לו כשהוא נולד? לא מוזכר. קראו לו טוביה, לא מוזכר השם שלו. איזה שם יש לו? שם משונה, משה. מה זה משה? מן המים השיטיו, איזה פסיצור שנולד מהמים, כן, משהו משונה כזה. מים זה כוח שמחיה, מצמיח, מתפשט. מים אין להם הגדרה, מתפשטים, כן, כמו שכתוב במהר"ל, שממים לומדים על הענווה. אין להם הגדרה, הם מתפשטים. משה רבנו נולד מהמים, מי קורא לו את השם? בת ברו בכלל. את השם הפרטי שלו אף אחד לא יודע בכלל, לא מוזכר בתורה. למה? לא לחסרונו של משה, אלא כי משה רבנו הוא כולו כלל ישראלי, כלל עולמי, לא כלל ישראלי, כלל אנושי. משה רבנו עתיד להרים, התורה של משה רבנו היא עתידה להרים את כל האנושות כולה, לרומם אותה עד לעתיד לבוא, שעתידים להופיע משה ואליהו. ולכן אין לו אבא ואמא, אין לו כלום, נולד מהמים, כלל עולמי, כלל אנושי, קוסמולוגי. זה הביטוי של ההופעה האלוקית ממקורה הכללי ביותר, העליון ביותר, מכלל ההוויה כולה, מתוך המים, מתוך המציאות הכללית. אסתר, השם שלה קראו לה הדסה, אבל אף אחד לא קורא לה הדסה. בשם המקורי בכלל לא קוראים לה, כמו משה רבנו. מי יודע איך קראו לו ההורים שלו, מה קראו, איך קראו לו בברית מילה? אף אחד לא יודע. כן? גם אסתר היא הדסה, אבל אף אחד לא קורא לה הדסה. היום תגידו, הדסה, מישהו יודע שזה אסתר? כן, עכשיו לא. נכון שהדסה מציין את המעשים הטובים של אסתר. הדס, הוא מבצע את המעשים הטובים, אבל גם זה לא חשוב לנו. היא נקראת אסתר כי אין לה אב ואם. ואסתר יש מקום להבין שהשם הזה מבטא את הצד הנפטר, אבל את הצד הפנימי שלו, את האלף, את הצד האלוקי שבתוך הסתר. שנתי מחדבי הסלע בסתר המדרגה, הריני את מראיך, השמיני את קולך. אסתר אין לה אב ואם, היא נולדה בלי אב ואם, אין לה שם שקראו לה בכלל אביה ואמא. השם הזה לא, אין לו ערך, זאת אומרת מבחינתנו היא לא מופיעה בשם של אביה ואמא, כמו משה רבנו. כי אסתר היא כל כולה ביטוי של מהות אלוקית, מהות כללית. ואסתר המלכה, יש לה אומן, שזאת היא התורה, התורה בגדלותה, התורה ברוממות הקודש העליונה שלה. זה מרדכי היהודי, שזה ההופעה של התורה, ההופעה של הקודש, ומתי כנסת הגדולה מיסוד תיקון כנסת הגדולה לדורותיה. מכאן מופיעה אסתר, כמו בת שלו, כמו בית שלו. אבל אסתר היא כל כולה כנסת ישראל. זאת מגילת אסתר. ואין לה שום פרטיות. ואסתר הזאת, כתוב עליה, שהייתה נושאת חן בעיני כל אוהיה. ואומרת הגמרא שאסתר בכלל לא הייתה יפה. אסתר היא רקרוקת הייתה. בצבע כזה, אני יודע, לא נראה הכי יפה. כן, היא רקרוקת, זה כמו זה, אני יודע, צבע לא יפה, בקיצור. לא צריך להגיד איך נראה אדם ירקרק, מה המשמעות של זה, יש בגמרא גם. זה לא מראה על סימפתיה יתרה. אבל כתוב, למה נושאת חן בעיני כל רואיה? כי כל מי שהיה רואה אותה, היה רואה אותה פרסי, היה אומר זאת פרסי. כל אחד הייתה נדמת לו כאומתו. רואה אותה יווני, אומר זאת יווניה. רומני, אומר רומניה. כל אחד היה בטוח שהיא מעם שלו. אבל לא סתם מעם שלו. זה עוד לא גורם שיאהבו אותה, שתמצא חן. אלא היא הייתה מהעם שלו, אבל היא הייתה סופר פרסית. ראה אותה היה בטוח שהיא המהות הכי מהותית של הפרסית. ראה אותה יווניה היה בטוח שהיא היווניה הכי מהותית. לכן היא נשאה חן בעיניה. כי כל אחד אוהב את הביטוי של האומה שלו. רוצה אישה שהיא מבטאת את העוצמה, את המהות של העם שלו. ולסתר, כל מי שראה אותה לא עושה בטוח שהיא מהעם שלו. ויותר מזה, היא הייתה בעיניו הביטוי הכי אמין, הכי עמוק של העם. הכי הכי, הכי הכי פטריוטי, הכי בסיסי, הכי עוצמתי של העם. לכן היה נסע חן בעיניו. הרגיש שהיא מבטאת את מה שהוא באמת רוצה לבטא, את המהות הפנימית של העם. נושאת חן בעיני כל רואיה. נו, איך אפשר להבין דבר כזה? מה, הייתה איזו אישה קוסמופוליטית? זה הנס כזה? לא אפשר להגיד נס. מגילת אסתר ביסודה אנחנו רואים שמגילת אסתר היא מגילה טבעית. הנס מתרחש בתוך הטבע. למה היא צריכה להיות רקרוקת? לא, היא לא צריכה להיות יפה, אבל לא צריכה להיות כל כך נוראית. אבל הפירוש הוא שכיוון שאסתר זה הביטוי לעומק הכלליות. הכלליות הכי עליונה, כמו משה רבנו. מעין משה רבנו. הכלליות הכי עליונה. היא נושאת בתוכה את היסוד של כל האומות. הרי כל האומות באמת על כל גווניהם יסודם בעצם באותה תמצית אידיאלית שתמונה בעם ישראל שהלב שבאיברים. וכיוון שהיא נושאת בתוכה את כל כוחות החיים, ומכיוון שאסתר בעצמה היא אישה שכל כולה מאבדת את כל כוחות החיים, שולדת עליהם, לא שליטה של כיבוש, אלא שליטה של רוממות, אצלה כל כוחות החיים מאירים בכל שלמותם, אין כוח שלא חי אצלה, אין גוון שלא מתגוון אצלה בצורה הכי עדינה והכי אדירה, אבל הוא מתגוון מתוך הקודש, משורשו הפנימי. אז הפרסי נפגש עם הפרסיות הכי עצומה, אבל עם הפרסיות הכי עצומה בשורשה הפנימי, לא כמו שהוא הפרסי הזה, הוא הפרסי הזה הוא כבר אדם חומרי, אדם שדומה לדוב. אבל אצל אסתר הפרסיות מופיעה לא על פי פרסיות חיצונית חס וחלילה, אלא מופיעה כפי חיבורה אל הקודש, אל השורש הפנימי, אל השורש האידיאלי, אל השורש העליון. פרסיות כזאת היא פרסיות אותנטית, אמיתית, פרסיות ששייכת למקור הקודש. ואותה אמת אלוקית שיצא גבולות עמים במספר בני ישראל כחלק השם עמו. ממילא הפרסי רואה בה את הפרסיות, והיווני רואה בה את היווניות בצורה הרבה יותר נאצלה מאשר הם עצמם. ולכן היא רקרוקת, כי עוד הפעם, אין לה איזשהו יופי פרטי, איזושהי מהות פרטית. אלא מציאות כזאת שמצד הפרטי, ואיך לה נגרע לי כלום, אין לה מעצמה כלום, אבל כל הגוונים כולם מתגוונים בתוכה. כל הופעות החיים. וגם עם ישראל באותו זמן לא נמצא במצב שהוא כל כך נראה יפה. גם הוא נראה קצת ירקרק עם ישראל באותה תקופה. אבל הירקרוקת הזאת, והמציאות של עם ישראל, כנסת ישראל שנמצאת במסתרים, הסתר הסתיר, לראות את ההופעה